ורבי עקיבא, שהוא נכנס לפרדס, הוא היה שונה מכולם, משלושת החבריו, ועיקר הדבר שמאפיין את רבי עקיבא ועושה אותו שונה מאוד מכל ה... מהרבה מחכמי ישראל, זה יחס שלו לרע, לרוע. אנחנו מבינים שרע זה רע, ואנחנו מתנגדים לרע, וכל הזמן נלחמים נגדו, וכולי וכולי. וכולם זוכרים שרבי עקיבא מאופיין בזה שאומר גם זו לטובה. אז ודאי שהוא לא אומר שרע זה טוב, חס וחלילה, אבל הוא אומר שזה לטובה, זה שייך, זה מביא לטוב. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא במקרה שכל חכמי ישראל שם מצטערים, בוכים, קוראים בגדים שלהם וכו' וכו'. ורבי עקיבא הוא לא רק שהוא רואה בזה טוב, הוא צוחק. ובסדר, מילי היית אומר, טוב, נו, חבר'ה, תשמעו, זה גם זה לא טובה, ואפילו גם איש גמזו אמר, זה גם זו לטובה, ואנחנו, אז הוא היה הרב של רבי עקיבא. ויהודין, לא, הוא אומר, לטב אביד, קומן, בזה הוא שונה, הוא הלך יותר מרבו, מאיש גמזו. הוא אומר, זה לטוב, לא שגם זה, זה לטוב. ומילי בסדר אומר, זה לטובה. אבל לצחוק, זה כבר על גבול שרוריה. צוחק מזה שבית המקדש נחרב? והיו שם עוד כמה מקרים שהוא צוחק, זה לא פעם יחידה, שם רבי אליעזר, הוא סובל, מתייסר, וזה, הרב שלו, ורבי עקיבא בא לבקר, כולם קוראים בגדיהם, כולם מצטערים, בוכים בשביל רבי אליעזר, ורבי עקיבא גם פה צוחק. אז תגידו שצוחק או שוחק, זה לא בכל רם כזה, לא, לא ככה, כן? אלא אז איך הוא צוחק? מחייך נגיד, כן? נגיד שהוא מחייך. אבל עדיין, זה כמו, זה משהו מאוד מאוד מפתיע. אז אנחנו ננסה היום להבין מה עומד מאחורי צחוק של רבי עקיבא. למה הוא צוחק? ובשביל זה אנחנו קודם כל נבין בעזרת השם מהו הרע, מה זה רע, מה פירוש דבר שהוא רע. נתחיל מזה שיהדות, כמו כל הדברים ביהדות, זה שונה במהות מכל מה שדתות אחרות אומרות. זה צריך לזכור את זה, זאת אומרת, אתם צריכים, אני אמרתי את זה לכם כמה פעמים, אבל זה צריך לשבת את זה לכם במחץ מותיכם, שאתם תדעו. זה מאוד דומה מה שיש ביהדות לכל הדתות. לנו יש תפילה, להם יש תפילה, לנו יש ספרי קודש, להם יש ספרי קודש, לנו יש מלאכים, גם להם יש מלאכים, לנו יש עולם הבא, גם להם יש עולם הבא. כל דבר שלא תיקח שיש ביהדות, אותו דבר בול נמצא בדת אחרת, בכל הדתות. זה מאפיין כל הדתות בלי יוצא מן הכלל. אבל כשאנחנו מסתכלים לתוכן הפנימי של הדברים הללו, לא צד החיצוני שזה תפילה וזה תפילה, אלא מה פירוש תפילה, מה פירוש מצוות, מה פירוש עולם הבא, מה פירוש גיהנום, מה פירוש גן עדן, אתם תראו שזה תמיד, באופן עקבי, תמיד, משהו שונה לחלוטין מה שהם אומרים. בדרך כלל ההפך הגמור מה שהם אומרים. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, אני חוזר, אומר לכם את זה עוד פעם ועוד פעם, ואני עכשיו, ודוגמה קלאסית לזה, מה ש... סתם דוגמה, רק הצצה, לגבי תפילה נגיד. בתפילה, מה זה תפילה בכל הדתות? זה פנייה לאל או אלים, שהם, שהוא, אל, יעשה את רצון של אדם. הוא מבקש מבן אדם, סליחה, אדם מבקש מאלוהים, לא מאלוקים, כן? מאלוהים, שהוא יעשה את בקשתו, שהוא ישלח גשם, שהוא ירפא את סבתא, שהוא ייתן לסגור מינוס בבנק, שמכבי תל אביב ינצחו בתחרות שם, דמה, במשחקים. זאת פנייה של עבודה זרה. זאת תפילה של עבודה זרה. ביהדות תפילה זה משהו אחר לחלוטין. זה לא בקשה מאת השם שהוא יעשה את תפילה, את הרצון של האדם, אלא ההפך, בדיוק הפוך. אנחנו רוצים לעשות רצון השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח רפואה, הקדוש ברוך הוא רוצה להצמיח קרן ישועה, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא שם גאולה, אז אנחנו את הדברים הללו אומרים לקדוש ברוך הוא, למה? כי מי לא רוצה בכל הדברים הללו? אנחנו. אנחנו בתפילה לומדים להתרומם לרצון האלוקי. לא שהוא יעשה את רצוננו, אלא שאנחנו נעשה רצונו. ולכן תפילה נקראת שאנחנו מתפללים, כלומר מתרוממים. אנחנו, זה היפיל, כן? זה אנחנו, זה תפילה היא על עצמנו, שאנחנו נהיה ראויים, אנחנו נתקדש, אנחנו נתעלה, נתפלל. כן? וככה זה כל דבר. פשוט תיקחו כל תחום מצוות, תחומים, הכל, זה ההפך הגמור ממה שאצלם. ואצלם הכל דומה, בכל הדתות זה אותו תוכן. מצוות, אז אצל מוסלמים זה מצוות כאלה, אצל נוצרים תפילות, מצוות אחרות, חלק גדול מהם הם זהות, אבל חלק אחרות. אבל תוכן המצווה זה ביניהם, כאילו מה משמעות המצווה. ואותו דבר גם לגבי שטן. יחס של כל הדתות בעולם לשטן הוא יחס שלילי. מה זה שטן? זה מישהו שהוא מורד בקדוש ברוך הוא. מישהו רע. סמל של רע, מלאך הרע, או אפשר לקרוא לזה אל רע, זה תלוי באיזה דת. יש דתות שהוא אל רע, כמו למשל בדת זרטוסטרה, ששם יש אל טוב ואל רע, אל טוב נקרא אורוזמוס, אל רע נקרא ארימנד, וזה הם נלחמים זה מזה, וזה כל החיים שלנו, המלחמה בין אורוזם וארימנד הוא פה, בעולם הזה, בחיים שלנו. כדור הארץ היא הזירת המאבק. או כמו בנוצרות, שטן זה מלאך שמורד בקדוש ברוך הוא, שהוא לא הפסיק לשמוע בדבריו. נקרא לוציפרוס ועוד ועוד, יש כל מיני שם שמות לשטן הזה. ואילו ביהדות, השטן זה בעצם הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו קוראים לשטן? סיטרא אחרא. מה זה סיטרא אחרא? הצד אחר. צד אחר של מי? של הטוב, של השם יתברך. זה לא מישהו אחר. למה זה לא מישהו אחר? כי אין עוד מלבדו. אין פה שתיים. אין מישהו חוץ מהשם בעולם.
זה מה שזה השם?
כן, זה...
זה הופעה.
הופעה, כמו שהופעה. כמו שהופעה בתור... שהשם מופיע בתור מלאך רפאל, כשהוא מרפא אותנו, או כשהוא מופיע בתו, כשהוא מחריב את סדום, הוא קורא, נקרא מלאך גבריאל. זה לא מישהו. אין בעולם מלאך גבריאל באיזשהו מקום יושב. זה הופעה אלוקית מצומצמת, ספציפית, שהוא מחריב סדום, זה נקרא מלאך גבריאל, זה לא מישהו. לכן בכל התנ״ך, עד שירדו לבבל, לא היה, לא מוזכר שמות של מלאכים. כן, הגמרא אומרת את זה, גם בירושלמי, גם בבבלי אומרת, שמות מלאכים עלו להם מבבל.
זה
כוח, כן, כוח מסוים, נכון. וכשיש פעולה כללית אלוקית, זה נקרא אני ולא מלאך. כן, זה שם הכללי, אבל השם הפרטי, אז פעולה ספציפית, כשהשם מרפא, שם אברהם אבינו, אנחנו קוראים זה רפאל. וכשהוא מפריע למישהו, אז זה נקרא שטן. שטן, וזה הבדל בין כל הדתות האחרות, זה לא מישהו, זה לא איזשהו, כמו שאנחנו לא עולה בדעתנו לחשוב שמידת הדין, שזה מישהי, כזאת רשעה, כזאת עם ציפורניים שחורות כאלה, מידת הדין מקטרגת כל הזמן, עורך הדין כזאת מבגץ עומדת בראש של מידת הדין. מבינים שזה לא ככה. אז כמו שמידת הדין זה לא מישהי, גם שטן זה לא מישהו. אבל מידת הדין מקטרגת, כשהיא באה, מידת הדין ושם ואומר, כל הזמן, מדרשים מלאים בביטויים האלה, נכון? שם הוא רצה, הקדוש ברוך הוא לעשות, פתאום באה שם מידת הדין, מה היא באה? מי זה בא? נכנסה דרך הדלת, כאילו מי זאת מידת הדין? לא, זה קדוש ברוך הוא. אז מה זאת אומרת? אז למה זה נקרא אצל קדוש ברוך הוא שזה מידת הדין? שיש בחינה של הופעה אלוקית, בחינה שהיא בחינת החסד, ויש בחינה שהיא בחינת הדין. כמו שגמרא אומרת שהשלוש שעות הוא יושב בדין, אחר כך עובר מכיסא לכיסא, אתם מבינים שזה לא מעבר שם מכיסא, קם מכיסא דין, הלך לכיסא רחמים, אתם מבינים, זה לא כך, אלא זה תיאורים כאלה, אבל זה הכל אלוקות. כן, בבקשה.
אפשר לומר שכמו שאנחנו הופעה של אלוקים, אז גם
מלאכות של הופעה של אלוקים, נכון, בצורה כללית יותר.
יכול להיות שיש לו באמת איזושהי, כאילו, משהו
אישיות
משלו, שיהיו, כן. אבל
גם הוא הופעה.
זה לא
שיש אישיות משל
עצמו.
לא, אישיות, מה זה, אני מבין, אולי אתה מתכוון, לא אישיות, אתה מתכוון דברים שהם מאפיינים. נכון, אתה צודק, נכון. יש אפיון מסוים להופעה כזאת. כן, נכון. אפיון, זאת אומרת, כשזה מידת הדין, אז זה הולך לפי המדקדקים כחוטי שערה, וכשזה מידת הרחם, אז זה אפיון. זה לא שיש איזשהו מקום רוחני, אני מדבר, מקום רוחני בעולם, ששם גרה מידת הדין, או נמצאת, חיה, או קיימת מידת הדין, ואז היא באה. אתם מבינים, זה כל זה, זה תיאורים.
כל
מה שאני הבנתי, מה שהוא אמר, הוא אמר, כמו שיש בן אדם שהוא לא חיצוני, אבל הוא אישיות, אבל הוא הופעה של השם, אז כרגע יש איזשהו מקום שהוא הרוע והוא הופעה גם כן של השם. כן, אבל ההבדל הוא זה שבני אדם הם הופעות פיזיות. אתה יכול, זה מה שמאפיין את האדם, הופעה אלוקית באופן פיזי. אבל הרוח זה לא דבר פיזי, אז איך יכול להיות שהוא נמצא באיזשהו מקום?
מקום
רוחני.
אנחנו לא יודעים מה הגדרים של המלאכות הפיזי, יכול להיות שיש גדרים אחרים, שגם שם, כמו שפה יש את האדם, שם יש
כן, מלאך זה, זאת אומרת, כשיש מישהו, מישהו נגיד, שקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא נמצא בשמיים, נכון? אני מדבר לא בשמיים, בסטרטוספירה שם, בעננים יושב. בעולמות הרוחניים, הוא נמצא שם, הוא יושב שם ומחכה שם שיבוא רגע שלו שהוא צריך לפעול, בערך ציור כזה. אבל זה ציור שיש עוד מישהו חוץ מקדוש ברוך הוא.
כן, אבל זה כמו שאני הופעה שקדוש ברוך הוא, ואני לא חוץ מקדוש ברוך הוא, גם הוא הופעה שקדוש ברוך הוא לא חוץ מקדוש ברוך הוא.
אבל זה בדיוק מה ששונה בין אדם לכל הבריאה כולה. בני אדם יש להם הופעה פיזית, גופנית. ברוח אין מישהו.
אוקיי, מה
בא להגיד שיש אישות חיצונית כזאת?
היא גם כן
הופעה מהקדוש ברוך
הוא עצמו.
אז
גם העולם הרוחני כולו,
הוא כולל
את הקדוש ברוך הוא עצמו.
כן, נכון. כל העולם, וזאת אומרת, זה הכל נמצא איפה.
לא יודע איך הוא נמצא, אבל עדיין, ברעיון.
ברעיון, איפה הוא נמצא? באלוקות.
כמו שגם אני נמצא באלוקות, באותה מידה.
אבל לנו, לא באותה מידה, לנו, מה שמאפיין אותנו זה שאנחנו צד הגופני, יש לנו...
לא, אנחנו עוד חיות.
מה?
יש חיות.
כן,
חיים.
בעלי חיים, זה... כן, חיות, גם פיזית, כן, גם דברים פיזיים, אז זה בדיוק מה שמאפיין את החומר. שחומר הוא מוגדר, יש לו מקום. זאת המשמעות של הקיום, בריאת החומר.
אז מה עם כל המדרשים, רבי יהושע בן לוי והשטן וה...
טוב. זה כבר, זה אולי נושא שצריך לדבר עליו ארוך, 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 כי זה, כולם מבינים שמדרשים, זה אי אפשר לקרוא אותם כפשוטם, נכון? זאת אומרת, כמו שכתוב במדרשים של הקדוש ברוך הוא, יש יד ואצבעות ועיניים, אז אנחנו מבינים שזה לא כפשוטו, אז ככה זה גם לא כפשוטו. זה כביכול, כן? זה כדי לסבר את האוזן, כדי להסביר לאדם שהוא משנה הנהגה, אז קוראים לזה שהוא קם מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. אבל אתם מבינים שבשביל מה הוא צריך לשבת? הוא לא עייף.
זה
כמו שברוך
עצמו, ברוך עצמו באמת חייבים להגיד את זה.
אז גמרא, זה חז"ל אומרים. בשביל מה הוא צריך? לעבור מכיסאות. ואין כיסאות כאלה, גיימרים כאלה, שהוא יכול לזוז. עכשיו נמצא פה, הוא צריך לקום, ללכת, ילדשף, שתי כיסאות צריך. אתם מבינים שזה לא יעלה על הדעת.
למה באמת לא מתארים
בתיאורים
מופשטים, מתארים בתיאורים?
כיוון ש... לא כולם חכמים כמוכם שלומדים במקום כזה שאתם יכולים להפשיט את המחשבה שלכם. אותם המדרשים צריכים ללמוד נשים וילדים ועבדים ועוד כל מיני אנשים. שזה אי אפשר להסביר להם מה פירוש מופשט.
אז איך שהם מבינים את זה, זה לא כמו עבודה זרה?
כן, זה כמו עבודה זרה קלאסית, בדיוק. ככה מבינים. עבודה זרה זה שלאלוהים יש זקן ארוך.
אז להם זה עבודה זרה?
מה?
בשבילהם זה עבודה זרה?
אז זהו. אז יש כזה דבר, אתם מכירים את זה, שיש בגמרא כתוב, שיש אנשים שהם יהודים, שהם עובדים עבודה זרה בטהרה. נכון? אתם מכירים את המושג הזה? לא מכירים את זה? כתוב בגמרא, גמרא אומרת שכל מי שדר בחוץ לארץ, זה עובד עבודה זרה בטהרה. עובדי עבודה זרה. עכשיו מדובר על תלמידי חכמים גם כן. מה? אתה צודק, זה מטאפורה. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לכם. הכל מטאפורות. או אליגוריות או מטאפורות. זה לא... אז מה הפירוש? אז מה אנשים פשוטים עושים בדרך כלל? הם כולם עובדים עבודה זרה בטהרה, ולמה זה בטהרה? כי הם לא מתכוונים, הם לא יודעים שזה עבודה זרה. אבל ברגע שאתה חושב שיש מישהו, שהקדוש ברוך הוא, זה מישהו שיושב באיזשהו מקום שם בשמיים, שם בעולמות העליונים, והוא כך וככה, והוא עושה כך וככה, כל הדברים הללו, זה בדיוק עבודה זרה. אז למה אנחנו, כל עם ישראל בכל הדורות, כולם עובדים עבודה זרה? לא. אלא, כמו שמסביר שם, רמב״ם וכוזרי מסבירים את זה, אומרים את זה בפירוש. כל אדם בישראל לומד ויודע שהוא תולה את אמונתו בגדולי ישראל. כמו שאומר, כדת משה בישראל, על דת משה בישראל, לא כדת, אלא על דת משה בישראל, כן, כשהוא מקדש את אישה. אז ככה זה קם כל אמונה שלנו. אני לא יודע, לא מבין שום דבר, אבל אדם פשוט אומר, אני לא מבין בזה הרבה, אבל רב עובדיה מבין, הוא יודע, כן? אז אם היינו שואלים את רב עובדיה, הוא יודע, הוא חושב שיש שם מישהו? לא, ברור שלא. אז הוא, וגם אם אדם פשוט חושב שטויות ביחס לאמונת ישראל, אבל הוא תולה את אמונתו בדעה הנכונה של תלמידי חכמים, ותלמידי חכמים מעלים את אמונתו. מעלה, מעלה, מעלה. איזה מעלה, מעלה? באופן טופוגרפי? לא, באופן מופשט. מזכחים את האמונה יותר ויותר ויותר ויותר. איך מזכחים אותה? יותר כללית ועוד יותר כללית ועוד יותר. זה כלליות. זה, כן, יותר קדוש, יותר נעלה, יותר מופשט.
ולפי זה, אז גם הגדולי תורה שהיו בחוץ לארץ, הם גם, כאילו, זה קשור, מה זה קשור לארץ?
זה בחינה אחרת, כאילו, זה, האם מותר לשבת בחוץ לארץ, אז אסור, כאילו, זה עבודה זרה, אבל הם נאלצו והם אנוסים, זה בתארה. אבל מבחינת אמונת ישראל, כל גדולי ישראל, בכל הדורות, כולם יודעים, כולם מבינים, שכשכתוב שחרה אפו, אף אחד מחכמי ישראל לא חושב שישא לו אשן מאף. ומה זה חרה אפו? מה זה חרה? יצא אשן, נכון? אף אחד לא חושב ככה, נכון? אז מבינים כולם שכמו שזה לא כפשוטו, ככה גם זה שהוא צוחק לא כפשוטו, למרות שכתוב שם, יושב בשמיים יצחק או ישחק שם לעתיד לבוא, וגם פה, גם בעולם הזה, הוא 3 שעות, צוחק, משחק עם לוויתן, מכירים את זה, נכון? אז כולם מבינים שזה לא, שהוא זה בוי 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 ללוויתן, ולוויתן נושך. אז מה זה דברים הללו? זה דברים מופשטים, מופשט, מופשט, מופשט. ואתם בתור תלמידי חכמים, זה התפקיד שלכם, ללמד ולהסביר את אנשים, תלוי באיזה שלב. ליהודים קטנים לא צריך להגיד את זה. אבל לאנשים שהם קצת יותר חכמים, יותר גדולים, יותר זה, מלמדים שזה לא כפשוטו. זה מופשט. בסדר, זה מובן מה שאני אומר. מובן, תשמעו, בינינו, איך יכול להיות אחרת? אתה מבין, זה לא יעלה על הדעת שזה אחרת מה שאנחנו לומדים פה. אלא אין עוד מלבדו, וזה אומר שהכל אלוקות ובחינות שונות של הופעה. עכשיו מתעוררת השאלה, אז מה זה הופעה רעה של השם? שאנחנו קולטים כרע. אז כמו שאמרנו, זה דבר שהוא נועד לטוב, שנקלט על ידינו כמשהו רע. ולכן מושג שטן זה לא שם עצם. שטן זה שם פועל, זה כמו שחקיין, או שחקן, שחיין. זה לא שיש כאן מישהו, מי ששוחה, אז הוא שחיין, מי שמשחק, אז הוא שחקן. אבל זה לא הוא, הוא יכול להיות יוסי משה זה שהוא עכשיו שחקן, שטן, שטן, מי שמסתן, מי שמפריע, מי שעוצר, מי שמתנגד, זה נקרא, כן? התנגדות, עצם ההתנגדות, נקרא שטן. ולכן צדיקים גדולים יכולים להיקרא בשם שטן, כאילו צדיק, צדיק עליון, כמו שכתוב על, על יוסף הצדיק, שהוא היה שטן. כן, איך אומר, מקור 2 א', כן? כאשר ילדה רחל את יוסף, מי שנולד שטנו של עשיו, לא, דתתי לך דף אחר?
אה, כן.
אה, יש את זה? כן. כן, אז הוא אומר פה, אתם גם ראיתם את זה קודם, מה שהוא אומר פה. אז יוסף הצדיק הוא נקרא שטן. וככה גם על המלאך, מלאך מיכאל נקרא שטן, שהוא הולך להפריע לבלעם, אז הוא נקרא שטן של, שהוא מפריע לו שם, כן? ותצב מלאך השם בדרך לשטן לו, ורש אומר זה מיכאל. וכו' וכו', כן?
ההתנגדות יכולה להיות רחמים גם.
כן, כן, נכון. התנגדות, התנגדות, עצם ההתנגדות, זאת הסתניות, כן? וזה שונה מכל הדתות. בכל הדתות זה מישהו. וכך אתם גם רואים את זה, הרב קוק אומר את זה במקור אחת, אומר, וזה סוד ייחוד שמו התברך, הכולל כל המידות, ובזה מתגלה כבודו התברך, איך הוא המצוי כל צבא הנמצאים. המוציא, כן, הוא המוציא את כל צבא הנמצאים. ועל ידי זה מתאם שמו התברך, מתאמן, כאילו מהאימון, כאילו זה, שמו התברך בכל הצדדים, בין בדין, בין ברחמים, בין בגשמי, בין ברוחני, וגם מתברר שהממשלה לא נצחית, שכל מה שאפשר להיות מההיפוך והסתירה מצד הסיטרא אחרא, כבר יצא אל הפועל, ונראה איך שהכל עבדיו. כן. אז מי שהוא, כן, אז מה שאומר פה, ראשית חוכמה, מי שאדם שהוא מתייחס למלאך בתור מישהו שצריך לפחד ממנו, אז הוא, זה דבר רע, כן, זה כמו שאומר פה, ואדם הירא מן המלאך או מהמזלות או מזולתו מורה שיש לו כוח בפני עצמו ואינו שואף ממנו יתברך, וזה העבודה הזו. אותו דבר גם ספר החסידים וכולי, כן, ראינו את כל זה, וגם זה השם, השם אומר, אני בורא רע, ואנוכי בראתי משחית לחבל, זאת אומרת, אני עושה את כל זה. אז מזה אנחנו מבינים, כן, אז זאת המשמעות של מושג אנטיתזה. אנטיתזה זה דבר רע כשלעצמו, אתם יודעים מה זה, תזה, אנטיתזה, סינתזה. אז מה זה אנטיתזה? אז למשל חלודה, זה דבר אנטיתזה. חלודה היא אנטיתזה למתכת, כי היא משמידה אותה. אז טוב שיש חלודה בעולם? ברור. ברור. כי אם לא הייתה חלודה בעולם, אז אנחנו היינו נשארים בתקופה קודמת, לפני 150 שנה פחות או יותר. כי לא היה צורך לפתח שום דבר, הכל לא היה מחליט. אז אין צורך לעשות מכוניות יותר טובות, יותר חדשות, אין צורך להמציא פלסטיק, חומרים אחרים שזה, זה, זה. כשזה אתה מחליט, מתכת מחלידה, אז אתה מחפש על חלד, אז אתה שולט, אתה יודע עד כמה, אתה יודע זה וכו'. זה מפתח אותנו. זה התפקיד של השטן. הוא גורם לפרוגרס, כן? קדמה. עצם הקדמה זה בא משטן. כי הוא מקדם את העולם. הוא לא נותן לנו להישאר איפה שאנחנו. אז ככה זה גם אדם, שהוא סך הכל צדיק והכל בסדר וזה, זה. פתאום בא השטן והוא מתחיל לפתות אותו לאכול גלידה חלבית אחרי, שעברו רק 4 שעות אחרי ארוחה בשרית. והוא מתחיל לזה, אבל לפני ששטן בא, אז הוא היה צדיק. אבל זה היה צדיק קטן. אחרי שהתגברת על שטן, נהיית צדיק גדול. אז שטן, מה עשה לך? הפך אותה לטוב יותר ממה שהיית. ומישהו שכן נכשל, אז זה טוב שהוא נכשל, כי אחרת הוא היה בא בטענות שהוא צדיק. כך הוא יודע שהוא לא, והוא בעזרת השם יחזור בתשובה. אומר הרב קוק, מקור 4א, כל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחד שתהיה רעה בהחלט. אתם יודעים, כל המידות רעות, כעס, גאווה, קינה, שנאה, כבוד, כל המידות הללו. היינו אומרים, עדיף שלא יהיה בעולם, או שלא יהיה לי מידת הגאווה או מידת הכעס, שאני אהיה בלי מידה. הייתי רוצה שלא יהיה לי מידה הרעה הזאת. אז אין מידה אחת כזאת שעדיף שלא יהיה לך. עדיף שהכל יהיה לך, כל המידות רעות, ונלמד לשלוט בהן. ואם לא נלמד, אז עוד יותר נלמד. אבל אין מידה אחת, כן, כמו שאומר הרב, שתהיה רעה בהחלט, עד שהייתה טובה לנפש ביותה נהדרת.
זה בעצם כמו שאמרנו,
שאי
אפשר שיהיה עולם בירה בכלל. כי אם עולם בירה בכלל, זה הרב עצמו.
כן, נכון.
זה מה שאישה בן אבויה בסוף לא אוכלת בפרדת.
כן, נכון.
לא תיקן בחטא.
שאישה, כן. אז יוצא שבאידיאל, באופן אידיאלי, מוחלט, צריך שיהיה רע בעולם, מה אתם אומרים? נו, איך אני החזרתי אתכם בתשובה לכת השטן? מה אתה אומר? כן, שיהיה רק רע, נכון. כן, באידיאל יש רע. איך יודעים שבאידיאל יש רע? מי יכול להוכיח לי?
השם
ברא. נכון, השם ברא אותו, אבל אולי הוא ברא כדי להניש אותנו, ברא אותו כדי שמגיע לנו שם עונש וכו' וכו'.
הוא חייב השם ברא,
נכון, ברע, רע, כדי להניש אותנו.
רע הוא לא מוכר מוחלט.
מה?
רע זה גם הוא עצמו לא מוכר.
למה? הוא יודע, שם היטלר, לא יודע מי שם. מה? כי הוא היה לא בסדר, אכל פרי עץ הדעת, לא יודע מה שם, גנב משהו.
זה, הוא צריך להניש בגלל הרע, לא בגלל...
הוא לא היה מספיק טוב אדם, אז הקדוש ברוך הוא ברא רע, ועכשיו הוא כואבות לו שיניים, הוא דיבר על שון הרע.
לא מספיק טוב זה ביחס לרע, לא?
כן. אבל באידיאל, אני אומר, לא, בכלל, בכלל.
מוציא את הקדוש ברוך הוא טובה.
מה?
מוציא את
הקדוש ברוך
הוא רע.
כן, אז זה להפך, זה יוצא לא טוב.
אין טעם בעולם בלעולם.
אז שלא יהיה עולם. מי אמר שצריך להיות עולם? לא, אני אומר בפשטות. איפה יצר הרע, איפה היה עץ דעתו ורע? בגיהנום? בגן עדן, במציאות אידיאלית, מושלמת, מוחלטת. והנחש איפה היה? בגיהנום? לא. בגן עדן. סימן שהוא שרע.
העץ אוכל... לא רע. המעשה ל... העץ הוא לא רע.
אבל כבר לפני חטא אדם הראשון, לפני חטא, כבר יש דת טוב ורע. אם לא היה משהו, אם רע לא היה טוב, אז מה הוא עושה בגן עדן? מה? כן, יש. יש הרבה, כן, גיהנום. הנה, לא, בתורה יש, בגמרא, במסכת פסחים, בדף נ"ה, עמוד ב', כתוב. מה?
בתורה,
בנביא, בתנביא. אז שם זה שם אחר, זה לא נקרא גיהנום, שם.
אין סיפורים על... יש סיפור שלם על...
אבל אנחנו לא מבחינים בין... לא מפרידים באופן מוחלט בין גמרא ובין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה הכל מערכת אחת. אז זה שם אחר, אז זה... שם יש, שאול, אתה יודע, בור תחתית, יש כל מיני מילים כאלה של... שאול זה לא קבר, זה עולם הבא, רע. אבל זה לא, כאילו זה לא, אנחנו לא מדברים פה על טרמינולוגיה, אנחנו מדברים על מהות. אז... אתם מבינים, אז עצם העובדה שעץ הדת נמצא בגן עדן ונחש שם נמצא, אז זה אומר שרע הוא חלק בלתי נפרד של הטוב. מה הבעיה ברע? הבעיה היא שהוא נפרד מהטוב. כשאתה מסתכל באופן קטעי, מצומצם, מוגבל, על איזושהי תופעה, אז אתה רואה שם רע. אבל כשאתה מבין שזה חלק של מהלך, אז זה כבר לא רע. זה הופך להיות לטוב. כן, כמו שראינו אצל רבי עקיבא. כן, נכון. וזה הרעיון של תשובה מאהבה. נכון, אבל זה רעיון כבד, קשה, אבל כן, נכון. ולכן אנחנו גם רואים, יש נחש, נחש מרפא, אם הוא כזה רע, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, תשים אותו שם על הנס, ובכלל, כל התור, כל בית המקדש, כל משכן, הכל שם בנוי על נחש. אנחנו לא תמיד מודעים לזה, לא תמיד שמים לב, אבל גיבור, שם נחש הוא גיבור הראשי במשכן. לא שמים לב, נכון? אבל מי מחזיק את כל עיריות המשכן, כל עמודי המשכן, מי מחזיק את זה? זה בריח התיכון, נכון? ובריח התיכון זה נחש, כמו שגמרא אומרת שם, נכון? שם של נחש. בריח, הקלטון, לוויתן, זה כל השמות של נחש. נחש בריח הקלטון, זה שמו. אתם מכירים את המדרשים האלה, נכון? שהוא מתכפף שם, שזה הבריח התיכון של... זה היה נחש. וכל הזמן שם מדובר על עמודי נחושת, ומזבח הנחושת ונחושת, כלומר, מה זה נחושת? זה נחש, זה משם, כן? זה המילות, זה אותיות נחש. וכל מיני שם שולחן, לחם הפנים, אז שולחן זה אותיות לנחש, זה השולחן, וגם משיח זה נחש בגימטריה, כן? משיח, נחש, וכל בגדי כהונה, ששם הם בגדים של תחלת, ואנחנו הולכים פתיל תחלת, ממה שעושים זה תחילזון, תחילזון זה נחש, שם אני חושב שיש את זה פה דפי מקורות. אם לא, אז פשוט תדעו שחילזון זה רש"י אומר שם במקום, זה נחש. וכאילו, המון 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 מקורות לזה, המון דוגמאות שהתחש, שהעיריות של האורות התחש, שזה יש מי שאומר, אל תגיד תחש של הנחש וכולי, כן.
אם כן, אבל אנחנו מנסים כל הזמן כביכול למחוק את
האור, לסיים ולתקן אותו. יפה, נכון, זה שאלה טובה, נכון. זה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת זה בגלל שנחש זה כוח שהוא מסוגל להשתלט עלינו. זאת אומרת, זה הבדל בין מידות של יצר טוב ויצר רע. כן? זאת אומרת, מידות טובות לא משתלטות בדרך כלל. יש לפעמים, אבל בדרך כלל אין לך פתאום כזה משתלט עליך רצון גדול לעשות משהו טוב, שמכריח אותך, מכופף אותך, וזה כן משתלט. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו לא קולטים את הטוב שבו, אנחנו קולטים את הרע שבו. כן, אז בגלל שאנחנו קולטים את הרע, את הטוב, אז אנחנו צריכים להתרחק, להיזהר וכולי, כן? אבל צריך לזכור, לדעת את העמדה עצמה. עכשיו, אז איך אנחנו, אתם מבינים, עצם העובדה, אולי ככה, אולי נסביר את זה מבחינה מחשבתית. היגיון. מה זה טוב? איך אתם הייתם מגדירים משהו שהוא טוב ומשהו שהוא לא סתמי? נגיד, אם אני עכשיו אכלתי מסטיק, זה משהו טוב? לא, זה ניטרלי, סתמי, נכון? לא טוב ולא רע. מסטיק כשר, עם ברכה. אם כי זה מחלוק אותי, אני צריך, אבל בסופו של דבר, אם כן, בגלל הטעם. אז יש דברים טובים, יש דברים רעים. ויש ניטרלים. ואני עכשיו אומר, איך הייתם מגדירים מעשה טוב, והוא לא מעשה ניטרלי?
שמשפיע הלאה, אתה לא נשאר...
משפיע הלאה. בום, נתתי לו מישהו שם על הראש, וזה מאוד משפיע. מה? מה זה טוב? אור אלוקי. גילוי אור אלוקי. כן, נכון, אבל אז אנחנו נשאל מה זה גילוי אור אלוקי, כי זה מופשט, זה משפט. אתה צודק, זה נכון, פשוט זה מופשט. אור השם? רצון השם?
רצון את עצמו, כאילו. כמו שרשום בתורה, תורה מתורה.
כן, כן. זה נכון, כן. נכון. אבל למה זה נקרא טוב? נגיד, אם אדם לא עושה רצון השם, הוא לא רשום בתורה ולא שום דבר, פשוט סתם מעצמו, החליט לעשות משהו, משהו חיובי, שזה...
זה חיובי, אבל זה לא... אולי זה טוב במובנים שלנו, זה מעשה איך... כל מה שהגויים עושים, כאילו, לא עושים את זה בגלל שהשם אמר, זה ככה המצפון שלהם אומר להם. אנחנו לא מחשיבים לזה, כתוב את המעשה טוב.
אה, לא בא. זה נובע מתוכה, זה...
נגיד...
טוב אנושי, זה טוב אנושי.
אולי ככה, טוב אנושי, כן, נכון. טוב, טוב.
לא טוב, מוחלט.
לא מוחלט, טוב.
אבל זה
נובע
מהאדם, זה
מעלה גדולה,
כי זה מגיע מהאדם, הוא לא צריך, כאילו...
נגיד, מישהו שהמציא את העת הזאת, זה דבר היה טוב שהוא עשה? או שזה כלום, זה אפס, סתם?
טוב,
זה
גם
מגיע.
חסיד,
אין
מי, אין מי.
ומה עושים עם זה? אם מציירים עם זה את הפצצה האטומית של איראן,
כן,
או...
כן, כן, כן. נכון. לא, בסדר, אבל מישהו שעשה עשה אור, עשה זה...
תועלת?
מה?
תועלת.
תועלת, כן. זה דבר טוב או לא?
לא
אולי אני אשאל אתכם, כאילו, אם נשמע לכם נכון ההגדרה הזאת. טוב זה ההטבה, שאתה עושה למישהו טוב יותר ממה שהיה קודם.
זה טוב.
מה?
זה לא עונה מה זה טוב.
כן, למה? זה הטבה בשבילו.
מה זה
הטבה? ההטבה זה שהיה לו חיסרון, היה לו כואב, קשה וזה, ואתה עזרת לו. עשית לו משהו טוב. אדם הולך שעכשיו למות, ואתה הצלת אותו.
עוד שטוב בשביל למות. אולי צריך בן אדם, בן 100.
צריך לשטוב
למות.
הגיע הזמן
שלך. רק אל תגיד את זה לאנשים שהם בני 100.
לא, לפי מה ההגדרה של זה? לפי מה שאני חושב? זה לא עונה, כאילו, זה הגדרה לפי שאני חושב, מה טוב
ומה
לא, זה לא...
בכל הגדרה של טוב, אני חושב שנמצא שם מרכיב של ההטבה, שאתה עשית את זה תמיד למישהו אחר. אם אתה נתת לעצמך שם צדקה, אז זה לא טוב, זה סתם. סתם. עברת את זה מכיס לכיס. אבל אם אתה עשית למישהו, משהו טוב, אז זה תמיד ההטבה, זה תמיד צריך להיות מישהו מחוץ אליך. מה אתה אומר, שמה?
אני לומדתי תורה לעצמי, לא לעצמי, אולי לעצמי,
אני
לומדתי תורה לעם
ישראל,
אבל
זה טוב. כן, זה טוב בגלל שאנחנו עושים את זה, כמו שאתה אמרת קודם, רצון השם. בקיצור, מה שנראה לי בפשטות, שהטבה לוקחת בחשבון שיש רע. אחרת אי אפשר לעשות ההטבה. זאת אומרת, אי אפשר, תמיד יש... רע זה חלק בלתי נפרד מהטוב. כי אם לא היה רע, אי אפשר היה להגיד על קדוש ברוך הוא שהוא טוב. כי איך הוא טוב? מה הוא עושה טוב? הוא נותן לנו לחם לאכול ובגד ללבוש?
אבל אם הוא רע, זה לא משנה.
מי?
הקדוש ברוך הוא.
אם הוא רע, אז אם הוא נותן לנו, עושה משהו טוב, אז אנחנו יודעים להבחין שעכשיו הוא פועל כלפינו בטוב.
מה זה נותן? אם הוא עשה גם את הרע?
נכון. אז אני עכשיו מבין שעכשיו התגלה אליי צד טוב.
בשביל מה כאילו?
זה נעים, יותר טוב, ככה. התגלות חיובית, התגלות טובה לאנשים. אני מבין מה שאתה שואל, ואתה צודק, שאלה טובה מאוד. רק יש. אם השם לא... אם לא קיים רע, אז כל מה שהשם עושה, זה יכול להיות מצוין, זה יודע שהבורא עושה, טוב, יופי, אבל למה זה נקרא טוב? טוב כשאתה יכול, כשיש בחירה, יש ברירה, אתה יכול להיות אחרת. אם יש אחרת, אז אתה יודע שזה טוב, אבל אם אין משהו אחר, כמו שבן אדם שהוא, שאם כל העולם היה בצבע כתום, אנחנו אף פעם לא היינו יודעים מה זה כתום. אתם מבינים, נכון את זה? זה הגיוני. אם הכל כתום, אתה לא יודע מה זה כתום. כדי שידע מה זה כתום, צריך להיות שזה לא כתום. אז אותו דבר גם טוב. כדי שיהיה טוב, אתם יודעים, קדוש ברוך הוא לא יכול להיות טוב.
אבל לא כל
השלמת
חיסרון,
זה
דבר טוב.
בסדר, זה עוד נושא. נכון, נכון, אתה צודק. לא כל השלמת חיסרון, נכון. אני עכשיו אומר, עצם הטוב, הוא, אתם יודעים, בלי רע, מה שאנחנו אומרים על השם, שהוא טוב ומטיב לכל, ומטיב, והוא נותן לזה, זה רק בגלל שיש רע. אם אין רע, אז מה טוב? אז זה כמו שאתה עכשיו נתת לעצמך צדקה. זה טוב? לא. מתי זה טוב? כשאתה נתת למישהו אחר, מחוץ אליך, שהוא לא אתה. ובשביל שיהיה לא אתה, צריך להיות בשביל זה עולם. נברא עולם, ובשביל שתהיה משהו שהוא לא השם, זה צריך להיות רע. זהו הרע. כן.
למה צריך לקרוא לו טוב? למה צריך
שהקדוש ברוך הוא יהיה טוב? נכון, לא צריך. כאילו, אנחנו לא צריכים, הוא צריך. הוא רוצה להיות טוב.
ולמה, אם יש גוונים, יש גוונים של צבעים, אז למה הוא רצה רק בצבעים האלה? למה אין עוד צבע שעכשיו אין? למה הוא לא עשה עוד מידה שאין עכשיו?
כאילו,
למה הוא
עצר
פה?
נכון, 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 באמת, שאלה טובה.
שנדע שיש גם מגלות כזאת?
תשמע, טוב, אין לנו זמן, אבל בקצרה אני אגיד לכם פה משהו, השבוע היה לי משהו, איזו הפרקה כזאת. הזמינו אותי לקבוצה, לאיזה בית מלון שם, קבוצה, לדבר עם אנשים שם וזה וזה. אני לא ידעתי מי הם, מה הם, ורצו לדבר טוב, באתי, ומה מתברר, שזו קבוצה של מדענים, אנשי מדע, עוסקים בפיזיקה, והיו להם שם כל מיני עניינים, חצי חילונים, חצי דתיים, והתחילו להפגיז אותי בכל מיני שאלות קשות. אז דיברתי איתם, זה היה מאוד יפה, מאוד מוצלח, ככה בום, היה מאוד. אז אחת השאלות ששם שאלו אותי, זה מה שאתה עכשיו שאלת, זה שאלו, מהו קריטריון, איפה בדיוק עובר הגבול, איך אתה יודע שזה עכשיו, נגיד, שזה הטוב, או שזה אז אמרתי להם שיש במושג כזה במדע שנקרא הוכחה מספקת. הוכחה מספקת זה אומר, כדי שאני אוכיח משהו, אני לא צריך לענות על כל השאלות שמתעוררות. מספיק להראות התאמה בדברים בסיסיים, וזה נקרא הוכחה מספקת. כל השאר, כן, זה יכול לקחת כל החיים. אבל מספיק שם כמה מרכיבים כדי שזה ייחשב כהוכחה. אז פה זה מספיק, כאילו כדי שזה ייראה טוב כשם, אז ישנם כמה פרמטרים, מרכיבים מסוימים שהם אומרים לנו, זהו, זה הטוב. ו זהו, אנחנו, אני רואה שלא סיימנו, אבל במשפט אחד בכל אופן אני אגיד לכם, כדי שזה איכשהו נקשר את זה לארבע שנכנסו לפרטס, כי זה מה אנחנו מדברים פה, כי הרי זה כל המהלך הגדול. אני אסביר לכם לאן זה הולך. זה הולך לאמירה ש... כן, אנחנו כבר מסיימים. זה הולך לאמירה כזאת. אפשר לרע להתייחס בכמה דרכים. למשל, לברוח מהרע. אפשר ללחם עם הרע, לנצח את הרע. וזאת הייתה דרכו של משה רבנו, שהוא היה שובר את הרע. כן? עיקוב עדין את ההר. הוא הרג את המצרי רשע. כן? אך, זתחו. ויש דרך להפוך את הרע לטוב. זו הייתה דרכו של רבי עקיבא. הוא זה שאמר, זה לטובה. לא שזה יביא בסוף בית המקדש, אלא עכשיו שהוא נחרב, זה לטובה, יש בזה טוב. זה היה העוצמה של רבי עקיבא, שהוא אמר שהוא מת באחד. ועל זה אומר שם חז"ל, אומרים שמשה רבנו, אני חושב שזה גמרא בראש השנה, נכון? שמשה רבנו לא נכנס לשער החמישים. יש 50 שערי בינה, נבראו בעולם, כולם ניתנו למשה רבנו חוץ מאחד. אתם זוכרים את זה, את הגמרא? ואריזל אומר, ורבי עקיבא זכה לשער החמישים. זה לא יותר טוב, פחות טוב. זה גישה שכמו שיעקב רוצה ששטן יברך אותו. אתם יודעים, כן? שזה סטנו, כן, מלאך של עשיו, זה היה שטן, שהוא בירך אותו, קרא לו ישראל. אז יש אפשרות של משה ויש אפשרות של רבי עקיבא. ושתי עמדות הללו הם שעומדים זה מול זה. זה ככה זה קשור לארבעה פרדס, שזה מדובר על רבי עקיבא, מה הפועל שלו בעולם. זה נעשה.